נציב יום לעילוי נשמת נועם בן רוני מנוחתו עדן שנרצח בדמי ימיו. זכות זיכוי הרבים תעמוד לו לעד. ומשפחתו וכל אוהביו ינוחמו מהשמיים ויזכו לבריאות הנפש והגוף ושמחה תמיד ולזכות את עם ישראל. אמן כן יהי רצון.
אמן.
חידושים ופרפראות, פרפראות וחידושים לפרשת דברים, חלק ה' שנת תשפו. אוכל בכסף תשבירני ואכלתי, ומים בכסף תיתן לי ושתיתי. התורה משנה את בקשת האוכל והמים. בבקשת האוכל נאמר תשבירני. בכסף תשבירני. תשבירני זה לשון מחירה. כמו שנאמר לשבור בר. אז זה נקרא מחירה. אז בכסף תשבירני, תמכור לי את האוכל. אני מוכן לשלם על האוכל כסף. ובמים נאמר בכסף תיתן לי. אם אתה נותן כסף, אז זה לא מתנה, למה כתוב תיתן לי? אז צריך להבין למה יש חילוף בין זה לבין זה, ואיך מתנה משלמים עליה כסף. באר מרן הגריז, זכר צדיק וברכה, על פי דברי הרמב״ם, פרק ו' מלכות גזלה, הלכה י' ג', נהר המושך למעיינות הנובעין, הרי הם של כל אדם. זאת אומרת, המים הם חינם לכל אדם בעולם. איפה? כשהנהר מושך למעיינות הנובעין, אז הרי הם של כל אדם. אז לסיחון, מלך חשבון, אין בעלות על המים בארצו. ואף על פי שישראל הסכימו לשלם כסף עבור מים שהם חינמים, מכל מקום, גם לאחר ששילמו, זה לא בגדר מחירה, אלא בגדר נתינה, מלשון מתנה. לפיכך נאמר, ומים בכסף תיתן לי. לא תשבירני, שזה לשון מחירה, אלא מים, כיוון שהדין הוא שהם שייכים לכל, וכל אחד יכול לשתות בלי לשלם כלום. מכאן שאי אפשר לגבות במצרי הורמוז כסף. אפילו לא שותים, רק עוברים במים. אז מה, על סמך מה אתה רוצה לקחת כסף? ביצא עוג מלך הבשן, זה היה גריז מבריסק. ביצא עוג מלך הבשן לקראתנו, ויומר אדוני אליי אל תירא אותו. משה רבנו פוחד מעוג מלך הבשן, וכל ישראל עם כל הזכויות שלהם פוחדים מעוג מלך הבשן. למה? בגלל שכתוב יבוא הפליט, וזה היה עוג, אז היה לו זכות שהוא הודיע לאברהם אבינו שנשבע לוט, ואברהם הלך להצילו והצילו. אז הזכות הזאת נזקפת לזכותו, ולכן חשש משה עם כל הזכויות שלו, וישראל עם כל הזכויות שלהם, מהזכות הזאת שהייתה לעוג מלך הבשן. איך אפשר להסביר את זה? ולא עוד, אלא שהוא התכוון לרעה. הוא התכוון להודיע לו, הוא ידע שאברהם אבינו קנאי לשם, הוא ילך לשחרר את בן דודו, בן אחיו, הוא ילך להוציא אותו, והסתכן, וכמובן, ברור שמי שנלחם נגד ארבע אומות, הוא ימות. ואז הוא ייקח את אשתו, את שרה, שהייתה יפהפייה. זו הייתה התוכנית. ולמרות זאת, הזכות הזאת גרמה למשה רבנו לחשוש ולפחד עד שהשם מבטיחו, אל תירא אותו. לא יאומן כי יסופר. אומר רבי ראובן גרוזובסקי, שנמצאנו למדים כמה גדולה הזכות של מעשה טוב, בלו הפעות ביותר, ואפילו לא בכוונה תורה. ואם זה נאמר על אומות העולם שאצלם חסד לאומים חטאת, כל מה שהם עושים זה רק עם אינטרסים כמו טראמפ, מה שטוב לאמריקה, make America garbage again. אז זה ברור שחסד לאומים חטאת, אז אם ישראל עושה חסד אפילו פעם אחת בחייו, כמה, כמה, כמה. לכן אמרו חכמים בברכות וב, דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. אם היינו מעריכים כל מעשה ומעשה, והיינו יודעים מה התועלת של מעשה של יחיד, לא היינו מזלזלים. ויש דוגמאות למחביר, כמו אותו גוי שיצא וגילה ל... עם ישראל, איפה המובה, כניסה לעיר, כשהייתה להם מצווה, לא תחיה כל נשמה, והבטיחו לו שלא יפגעו בו ומשפחתו, וכמה הוא עשה חסד, גילה להם איפה הכניסה, זה היה מתוך עץ, עץ גדול ורחב, ובתוך העץ היה כניסה מוסתרת, והם לא ידעו מאיפה להיכנס, אז הוא גילה להם, איך הוא עשה להם את זה, יש אומרים שהוא עשה להם את זה באף, כאילו משמה, ויש אומרים, כן, תעשה, כן, תנסה. ויש אומרים שהוא צידד ככה הצידה, והראה להם, שומרים באצבע ככה עשה להם ככה, ובשביל זה הוא זכה, שהוא בנה את העיר לוז, שלא מתים בה, מלאך המוות לא מבקר שמה, סנחריב לא בלבל אותה ונבוכדרצר לא, החריב אותה, כל זה הוא זכה להצלה הוא ומשפחתו וכל העיר הזאת שאנשים לא מתים, רק אם הם יוצאים החוצה, נמאס להם כמו בשוויץ, ואז הם הולכים שם, משלמים 5,000 דולר, נותנים להם זריקת רעל עם חליפה ושורפים אותם אחר כך וזהו. אז זאת אומרת, זה לא פשוט. חסד. חסד, כשאדם עושה חסד, עולם חסד ייבנה. מחסד אחד אפשר שעולם ייבנה. כן? דוגמה, תולה ארץ על בלימה. אם אדם בשעת מריבה בולם את הפה שלו, הוא מציל את כל העולם. כל העולם תלוי בזה. יכול להציל את כל העולם. זה חסד עם כל הבריאה. הנה. סתימת הפה פעם אחת, לא יאמר כסופר. לא לזלזל, כל פעולה ולהשתדל לכוון לשם שמיים ממש בלי נגיעות. שיהיה משהו שלם, אם עשית אחת שלם כזה, אומר הרמב״ם, מתוך 70 שנה אם עשית מצווה אחת שלמה, כמו שאומרים, בלי שום נגיעה, לא מורה ולא כבוד ולא בטיח, אתה בין העולם הבא. נו, מה יש לכם יותר מזה? אבל נשאל את השאלה, איך משה רבנו, עם כל הזכויות שלו, פוחד מאדם שיש לו זכות אחת. לא אמרו את זה חכמים, זה פה שם, אבל חשבתי אולי בגלל שזה היה לוט, אבל זה לא, כי לוט זה ממנו יוצא המשיח שיתקן את כל העולם. אבל לא תלו את זה בזה. לא תלו את זה. ונשאלתי אתמול מה הייתה הזכות שלו של עוק, שהוא בכלל ניצל, הוא ניצל, הוא היה בן 800 ומשהו באותו אירוע. הוא היה במבול, הוא ניצל. אז זה היה בגלל שהוא נשבע. לנוח שיכניס אותו לטבע והוא יהיה עבד שלו לעולם. לנוח לא הכניס אותו אבל עשה חור ונתן לו מזון משם וככה הוא במשך שנה היה בחוץ וניצל ונשאר. אז מה הזכות? איזה זכות הייתה לו שהוא ינצל? אז הסברנו שאם בן אדם אחרי שדור שלם לא הסכימו להיכנס לטבע ולא האמינו, ואפילו שהתחיל המבול, במקום להיכנע ולהצטרף לצדיק, אז הם ניסו למשוך אותו החוצה בשביל שהוא ימות איתם. אחד, הוא ואחיו, סיחון. הם הסכימו להיות עבדים לצדיק. אז ברגע האחרון, כשבן אדם מתחבר לצדיק, אתם דבקים בשם, חיים כולכם היום, כתוב, ובוא תדבק, איך אפשר לדבק בקדוש ברוך הוא? אלא אתה נדבק בתלמיד חכם, ואתה דבוק בקדוש ברוך הוא, כי התלמיד חכם דבוק בקדוש ברוך הוא, ואתה דבוק בזה, אז אתה חי, אתם מדבקים. טוב, ולסיום, בהפטרה כתוב ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. על הפסוק בפרשת פקודי, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. כתב רש"י, רמז למקדש נתמשכן בשני חורבנים על עוונותיהם של ישראל. זאת אומרת, המשכן הוא משכון. אלה פקודי המשכן, משכן. נתמשכן בשני חורבנים. מובא בנביא ישעיה א' כ"ח, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. למה לגבי הפדיה של ציון נאמר משפט? ולגבי השבים ושביה זה בצדקה. אז בואו נלמד עכשיו מה הדין. יש מלווה ויש לווה. המלווה הלווה לחברו נגיד 10,000 שקלים. והוא משתהה ולא משלם. ובסוף הוא מוחל לו. הוא מוחל לו על החוב. המלווה מוחל על החוב של הלווה. זהו. אבל היה גם ערב להלוואה. ברגע שהוא מחל, הערב פטור מהערבות. זהו. הוא לא קיבל מאומה, הערב. וממילא, הוא גם לא קיבל חסד במחילה. חסד עם מי נעשה? עם הלווה. הוא היה צריך להחזיר 10,000. מחלו לו. עשו לו חסד. אבל הערב, לא עשו לו שום חסד. אז הוא פשוט מאוד יוצא מהתמונה. המשכן זה היה ערב. והוא העניין ממושכן, ממושכן בשני החורבנות על עוונות ישראל. כשירחם הקדוש ברוך הוא סוף סוף על עמו ישראל, וימחל על כל העוונות, אז ממילא מתחייבת ביטול הערבות של המקדש. לא צריך כבר. וכיוון שבטל החוב על ידי הכפרה שהקדוש ברוך הוא יעשה לעמו ישראל, אז לא שייך ערבות. ממילא ייבונה המקדוש. כי לא צריך למשכן יותר, אין משכון יותר, אין ערב. נמצא שמחילת העוונות של ישראל תחייב את בניין בית המקדש. עכשיו נבין את הכתוב. ציון במשפט תיפדה, ושביה בצדקה. אלה ששווים בתשובה, כן? אז השם עושה איתם צדקה שהוא מוחל להם על העוונות. אז הוא מוותר על ההלוואה, כמו שאומרים, דתי לכם חיים, דתי לכם בריאות, דתי לכם הכל, וזה פה ושם. אתם צריכים להזיר כנגד זה תורה ומצוות. לא החזרתם, אז עונש, רחמנא ליצלן. מה עושה כזה? עושה צדקה עם עם ישראל. ומחליט לחפר להם, למחול להם על החוב, יש להם חוב של עוונות והכל מוחל להם, עושה להם כפרה. וכשהוא ימחל להם, לעם ישראל, אז יתכפרו להם העוונות. ומזה מתחייב שיבנה בית המקדש. אבל בית המקדש לא ייבנה בגדר צדקה, אלא במשפט. כי המשפט הוא שברגע שהמלווה מחל ללווה, הערב יצא מן התמונה. זה המשפט. לא צריך צדקה. לא עושים צדקה עם הערב. אז ממילא, אם הערב זה היה המשכן, ועכשיו השם מחל על העוונות של ישראל, וזהו עשה להם בצדקה, אז ציון במשפט תיפדה. ואז המשפט אומר שיבנה בית שלישי במהרה בימינו אמן. אמן. זה אומר רבי חיים מבריסק. ועכשיו משהו מדהים, זה לכבוד שבת, רבי יוסף חיים זוננפלד, רבה הראשי של ירושלים, צדיק גדול, אמר ציון במשפט תיפדה, גימטריה תלמוד ירושלמי, ושבע בצדקה, גימטריה תלמוד בבלי, ללמד אותנו שרק כשמקיימים את שני התלמודים, ציון תיפדה מיד הגויים, לא בחיין ולא במטוסים. זהו. ולכן יצר הרע עושה חוק גיוס וכל מיני דברים, לבטל את הלימוד, כי הוא יודע שעל ידי הלימוד של בבלי וירושלמי, מובטח שציון תיפדה. ושווה בצדקה. אמרו את החידוש הזה לגריז מבריסק, רבי יצחוק זאב מבריסק, את הגימטריה הזאת. אז הוא התפעל מזה מאוד מאוד, ואמר, אנחנו בבריסק לא חסידים של גימטריה, אבל גימטריה כזו, בטוח שהיא הייתה ברוח הקודש. אז כל סוד הגאולה זה ללמוד תורה ולקיים את המצוות, בציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, לא בכוח ולא בחיל, אמר השם כי אם ברוחי. ישמחו במלכותך, שומרי שבת וקוראי עונג שבת, ישמחו במלכותך, מצוות חכמים, דאורייתא ושמחה דאורייתא. שיהיו שפתותיו דאבות בקרבי חנן, מה שאומר עושה.